שלום וברכה, אנחנו נדבר היום באופן מבט כללי על האומנות. אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל אומנות זה משהו שמבוסס או נוסד כולו על עבודה זרה. כל סוגי אומנות שאתם מכירים, מקור שלהם בעבודה זרה. תיאטרון, מוזיקה, פסלים, ריקוד, שירים, כל סוג של אומנות שקיים, הכל מעבודה זרה. סליחה? גם ספרות, כן. הכל. הכל זה התחיל כמשהו שהוא מעין חגיגות לדיוניסיוס, שזה היה ביוון העתיקה, שזה שם זה קיבל כל הדברים, זרמים של יהדות, כל הז'אנרים של אומנות, התפתחו מיוון העתיקה. למרות שכמובן זה היה הכל גם במסופוטמיה וגם במצרים העתיקה, אבל שם זה הכל היה כסוגים של אומנות דתית. שם זה היו קישוטים בעיקר בפירמידות או לכבוד המלך, זה הקישוטים. אבל כאומנות, ממש, זאת אומרת, אומנות לשם אומנות. זה התחיל ביוון העתיקה, וזה ההתחלה, עוד לפני כן, זה היו תהלוכות. נגיד מילה, שם קומדיה, זה הכל היה כחגיגות לשם אל, אל דיוניסיוס של עבודה זרה. וכל תיאטרון שאתם מכירים שקיים, ובהתחלה כל הדמויות בתיאטרון זה היו דמויות של אלים. ההצגות היו על אלים. השחקנים הלכו עם המסיכות זהב וכסף ונחושת, שכך היו מבדילים רמות של אלים. שם זאוס זה זהב, והארטימידה בצבע כסף, ופוסידון בצבע זהב, ואל יותר נמוך בצבע, ואל יותר קטן בצבע נחושת, והיו הולכים עם קטורנות, מין הגבעות כאלה, כמו פלטפורמה, נעליים כאלה, שלעשות אותו את השחקן גבוה מאוד, גדול מאוד, כן. ככה זה היה כל תיאטרון, זה הצגות על מה שקורה באולימפוס בין אלים, וככה מוזיקה ופסלים הראשונים לא עשו פסלים למלך או לאדם פשוט, אלא לפסלים של אל. אחר כך זה הפך להיות לאנשים, ואחר כך זה הפך להיות כאומנות, אבל גם מוזיקה, כל השירים, זה היו לשם אל. ריקודים, הכל, 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 זה הכל התחיל כעבודה זרה, וגם היום אנחנו שומעים את הביטויים, שם סאטירות, יש מוזיקה, יש ז'אנר כזה בסאטירה, מאיפה באה המילה הזאת, סאטירה? סאטירה זה שדיה, זאת אומרת שדיזם, הסאטיר זה היה חצי אדם, חצי תאי, שזה מין שד כזה, שהוא, היו עושים ריקודים של שדים, וזה סאטירה. כן, מה רצית להגיד?
שירת
הלווים. זה, אנחנו מדברים הרבה יותר מאוחר. אני אומר, זה לפני. לא אומר שכל מוזיקה היא עבודה זרה. אני אומר שזה התחיל מוזיקה פולחנית, ציור פולחני, תיאטרון פולחני, ספרות פולחנית. הכל זה היה על אלים. ואחר כך זה הפך לאט לאט למשהו שמשתמשים את זה לערך אסתטי כשלעצמו. אבל יסוד של הכל זה עבודה זרה.
האם זה עבר מתקצית כזאת?
וגם היחס לאומנים לכתחילה, זה היה יחס מאוד מאוד עם הרצה מאוד גדולה וממש כמעט פולחן אישיות היו עושים מהסופרים, מהאנשים שעוסקים בזה, משחקנים, מכל מי שהיה עוסק בזה, זה יחס מאוד מאוד כזה מיוחד. הסופרים או דרמטורגים יוונים הראשונים הם היו גדולי האומה. אסקילוס, סופוקלס, אירופידס, אריסטופנס, היו נחשבים כמו פילוסופים, כמו מנהיגים גדולים, כמו שהיום במובן מסוים. היום יש גם הרצה לשחקני קולנוע, לזמרים, אנשים מחכים אותם, אבל היום הרבה פחות ממה שהיה פעם, כי פעם זה היה עניין כזה של להריץ. אומן זה היה מישהו שמלא תהילה. דגים לחיים, כאילו היו ממש מחכים אותם. ותארו לעצמכם איזה זעזוע, איזה תדהמה פתאום כולם קיבלו כשאפלטון כתב את הספר שלו פוליטאה, והוא בספר הזה אומר שאומנים מזיקים לעולם. אפלטון, אנחנו פעם דיברנו כמה פעמים עליו בעבר, על זה שזה אחד הפילוסופים הכי גדולים בכל הזמנים, הוא מורה של אריסטו, הוא תלמיד של סוקרטס, וזה כל מה שאנחנו יודעים בעצם היום על סוקרטס, אנחנו יודעים זה מאפלטון. הוא גדול הפילוסופים בכל הזמנים, בין הכי גדולים, נגיד ככה. והוא כתב את הספר שלו שנקראת פוליטאה, שהוא מתאר בספר הזה מדינה אידיאלית. איך נראית החברה הכי מוסרית, מתוקנת, אידיאלית? והוא כותב שם, יש חלוקה למעמדות כאלה וכאלה, יש הנהגה, שהנהגה של החברה צריכה להיות על ידי אנשים חכמים, פילוסופים ואנשים מוסריים, טובי לב וכו'. ואחר כך יש הנהגה ביצועית יותר, שזה שומרים, שזה חיילים, קצינים וכו'. אחר כך אנשים פשוטים שהם חיים על פי נורמות מוסריות. תיאר מדינה עם הרבה, הרבה פרטים, ספר, אחד הספרים הכי גדולים של, אולי הכי גדול בעצם, של אפלטון. והנה הוא כותב פתאום בספר הזה, שבמדינה האידיאלית שלו, אין מקום לאומנים. למה אין מקום לאומנים? אומר כי אומן זה מישהו שלא אמור או שלא למד אף פעם חוכמה, פילוסופיה, חינוך, שהוא מוכח בתור אדם מוסרי וטוב וישר, אבל יש לו כישרון להשפיע על המונים. אז אומר אפלטון, אומר, זה דבר מאוד מסוכן. אדם שלא עבר הכשרה, אדם שלא הכשרה פדגוגית או חינוכית כלשהי, ואנחנו לא יודעים מה המצב המוסרי שלו, איזה אישיות הוא. אבל יש לו כישרון להשפיע, זאת אומרת, יש לו מיקרופון ביד, הוא יכול להשפיע על ההמונים. אז הדבר הזה הוא מסוכן, כי אם הוא עצמו יהיה אדם מושחת, אז הוא יכול להעביר את הרעיונות המושחתים שלו לחברה, והאדם הזה הוא יהיה מזיק. זו סיבה אחת. ויש סיבה נוספת. זה בגלל שאומנות במהותה זה משהו שאומנות מחכה את המציאות, בונה מודלים. וכשאומנות בונה מודלים, יכול להיות שגם אם התוכן עצמו הוא חיובי, אבל מודל מעוות לאנשים קליטת עולם. זאת אומרת, משבש את ההסתכלות על המציאות, כי החיים הם לא כמו בתיאטרון, חיים הם לא כמו מודלים. נגיד, שם להביא לכם בדוגמה שתבינו מה הכוונה, שתוכן יכול להיות חיובי אבל מודל מעוות, ועל ידי כך הוא מעוות את ההסתכלות של האדם היום. אולי זה שבא, נגיד, נעשה, נגיד, סרט שבו מראים משפחה טובה. ומשפחה, תוכן חיובי של הסרט, כן? שעד שם ילדים טובים, ויש אמא מדליקה נרות, ואבא עושה קידוש, וילדים עומדים מקולחים לשבת עם פאות ארוכות וכיפות כאלה, והכל מצוין. זה מודל רע. למה זה מודל רע? כי זה לא מציאות. לא כל הילדים טובים, עם כיפות, ופאות, וכולם מסודרים, וכולם מחיוך, וזה. ואם אצלך בבית זה לא ככה. אז אתה חי בתחושה של רגשי נחיתות, כאילו החיים שלך הרעים. אצלם שם בסרט כל כך יפה, כל כך טוב, אבל זה לא חיים. כי בבית טוב, כשילדים טובים, אז בזמן שאבא עושה קידוש, אז יהיה לפעמים דוקר את הילדה השנייה, יש כל מיני חיים. לא הכל כזה אידילי. אבל כשאתה מציג את זה בסרט, בהצגה, בספר, בתמונה, אז זה דבר מעוות חיים. אתה חושב שאתה אולי משהו לא בסדר. לאשתך הרבה פעמים יש ריח של בצל מתוגן וגזר מתוגן. והשחקנית בסרט היא תהיה תמיד בת 19 ו-21. בין 19 ו-21. היא תמיד תהיה כזאת עם השערות כמו פרסומת לשמפו כזה. ואשתך היא לא תישאר ב-19 ויהיה לה בטן, כי היא או בהיריון או אחרי ההיריון או אז אתה מסתכל על המודל היפה הזה ואתה אומר, טוב, לא נורא. היא שם בסרט, יש לה בוסם. תבינים? זאת אומרת, זה פוגם בחיים. ולכן, אומר אפלטון, גם אם תוכן חיובי, אז זה דבר רע לאנושות, לראות סרטים והצגות ולקרוא את הספרות. קל וחומר, כשאנחנו לוקחים את התוכן שלהם, אז התוכן זה זוועת עולם. תסתכלו, הייתי אומר, רוב ההצגות של התיאטרון יווני זה תוכן נורא והיום. זה דברים מגילים ורשע פשוט בהתגלמותו, שהם מציגים את זה בצורה כמו הצגה. בלי יחס ביקורתי, בלי משהו שאומרים, זה, רבותיי, מה זה? זה נורא. אלא זה מעולה. אולי אתן לכם דוגמה. אחד ההצגות שבתקופת של אפלטון הציגו, קצת יותר מאוחר. זה היה מחזאי שקראו לו אירופידס, ואחד המחזות שלו נקרא מדיאה. במדיאה מסופר על בת של מלך, שזה שם שלה, מדיאה, והיא נפגשת עם יזון, שהוא גיבור יווני, שהגיע לארץ קולחידה, שבקולחידה זה יש שם, אתם אולי שמעתם ביטוי כזה, גיזת הזהב, יש מין עבודה זרה כזאת שהמציאו את זה, מין איזה פרווה של כבשה שהשערות של פרווה זהב. וכדי ששם יזון, הוא מגיע עם הארגונאוטים שלו, הוא צריך היה לגנוב ממלך קולחידה את פרוות הזהב, והנה זה בלתי אפשרי, ומדיה עוזרת לו. גונבת מאבא שלה את הזה, כי היא התאהבה ביזון, הוא לוקח את פרוות הזהב, הוא רוצה לברוח, רודפים אחריהם אנשים כדי לתפוס אותם, והיא כדי לעצור את הרודפים, הורגת את האח שלה, מפזרת את חלקי גופתו במשך כל הבריחה שלהם, כדי שהם יתעכבו ויקברו את הגופות של אח שלה. כן, זה ההתחלה. בקיצור, הם בורחים מקולחידה, מגיע ויזון מתחתן עם מדיה, נולדים להם ילדים, שני ילדים, והוא מגיע למקום אחר שנקרא קורינפוס, ושם במקום הזה יש מלך של קורינפוס. הוא מאוד התרשם מיזון דווקא, הוא אומר, וואו, איזה גיבור, איזה איש, איזה אדם מיוחד. אולי אני אתן לך להיות מלך פה בארץ שלי, במקומי, אחריי. אחריי אתה תהיה יורש שלי, אבל בשביל זה אתה צריך להתחתן עם בת שלי, נסיכה. אבל אני כבר נשוי, אז תתגרש. טוב, בשביל מלכות. אז יזון מגיע למדיה ומודיע לה שהוא הולך, הם מתגרשים. מדיה אומרת לו, ולאן אני אלך? הרי אין לי לאן ללכת. חזרור הבית אני לא יכולה, אין לי אבא ואמא היום, אני הכל שרפתי למענך, ועכשיו אתה זורק אותי, לאן אני אלך? אז הוא אומר, that's life, c'est la vie, מותק. ואז היא אומרת לו, טוב, אני אראה לך מה זה. וכשהוא הולך, אז היא מחליטה, כדי לנקום בו, להרוג את שתי הילדים שלה. ואחת התמונות האחרונות של המחזה, היא יושבת עם שתי ילדיה, ובוכה, דמעות תנין, בוכה, ילדיי שלי, איך אני יכולה לעשות את זה לכם? וזה, אני מרחמת עליכם, אני לא יכולה לעשות את זה, אבל אין לי ברירה. אני חייבת לנקום באבא שלכם. זה השדר. זה בגלל אבא שלכם עכשיו אתם צריכים למות. ואיך האמא לא תרחם על הבת, על הילד, וזה וזה. ואז שם יש מקילה שאומרת, מדיה, תיזהרי, את יכולה, לא כדאי לה להרוג. והיא אומרת, אני כן, אני בקיצור, שטויות, שטויות לכאן, לכאן. היא בסוף הולכת והורגת את הילדים שלה. כדי לנקום בבעלה. ואז תמונה אחרונה, מגיע יזון, ואומר, איפה ילדיי? והיא אומרת לו, מאוחר מדי, יזון. והוא אומר לה, למה עשית את זה? את מכשפה, את מפלצת. והיא אומרת לו, זה מעשה ידיך, יזון. וסוף המחזה, וככה זה נגמר. אין חרטה, אין הסתכלות איזה זוועה, כלום. היא פשוט, פשוט ככה זה. אם בעלך בוגד בך, אז את יודעת מה צריך לעשות. מה שנקרא ראה וקדש. אתם יודעים מה זה קלאסיקה? מה פירוש מחזה קלאסי? למה הוא נקרא קלאסי? זה בגלל שילדים שמשחקים בקלאסים במחזה הזה? קלאסיקה, פירושו של דבר, לפי המילון של אוקספורד, זה משהו שאתה לומד ממנו. זה מודל לחיקוי. קלאס זה בבית ספר. זה כמו משהו אסכולי, כמו בית ספר, כן? Classim. The classic is the something that is a perfect example for particular style, something of latest thing for worth of for timeless, משהו שנשאר לכל התקופות בלי הגבלת זמן, quality. The perfect example of practical style. זאת אומרת, זו הדוגמה הטובה למימוש במציאות. זה משהו שככה זה. פשוט תלמד ממנה. זאת אומרת, יש כאן משהו שלא מין אמירה, תראו איזה גועל נפש, תראו איזה מפלצות, תראו מה זה עושה, דבר הזה. איך אפשר ככה להעביר את זה שזה ה... שזה כאילו סיפור, סיפור מין רגיל, כאילו אין שום ביקורת לזה, שום יחס, שום אמירה כזאת, איזה זוועה, איזה מגילה, איזה רוצחת, אתם לא נורמליים, תראו מה הולך פה, כלום, זה ככה, זה פשוט חיים, ככה זה בחיים. בפסיכולוגיה הם אומרים שיש תכונה כזאת, יש דבר כזה שזה יכול להידבק הרעיון הזה של מדיה, ויש מושג כזה שנקרא The Medea Complex. Murderous hatred by a mother for her children, driven by the desire for revenge or on her husband. זה הרצח של אמא לילדים שלה מונהג על ידי, שאיפה לנקום בבעלה. זה נקרא מדיה קומפלקס. זה דבר שהוא כאילו, תחשבו באותם הימים, תנסו לדמיין לעצמכם יוון העתיקה, שאין טלוויזיה, אין קולנוע, אין פרשנים, אין מבקרים, אין עיתונים שיכולים מישהו לכתוב על זה משהו. יש רק תיאטרון, שבראש התיאטרון עומד אחד מגדולי העולם, אירופידס, מציגים את ההצגות שלו בכל עיר גדולה, ואנשים באים, מסתכלים ואומרים, טוב, סך הכל היא צודקת, או יודע, או משהו אחר, או אני לא אעשה את זה, אני כן אעשה את זה, זה נותן לגיטימציה לחיים, כשככה זה קורה, מדי פעם זה יכול לקרות. לכן אומר אפלטון, במדינה האידיאלית שלי לא יהיו אומנים, כי האומנים הללו הם פוגעים, הם הורסים את החברה, הם מזיקים לאנושות. ועל זה יש מין מאמר כזה של הרב קוק, שהוא מתייחס לתרבות, מה עושה התרבות לעולם. תסתכלו אצלכם במקור ראשון, אומר ככה. נחתם אבון העמים שופכי הדמים. זדים מלכי אדמה וכל מרגיזי ארץ. לא יכופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. והכפרה מוכרחת לבוא. ביטול כללי לכל העמים התרבותיים של עכשיו, עם כל השקר והתרמית שלהם, עם כל זוהמתם הרעה וארסם הצפעוני. כל התרבות המתהללת בצלצלי שקרים מוכרחת היא להיכחד מן העולם. ותחתיה תקום מלכות עליון עליין קדישין. ואז תיכחד התרבות האובית בכל יסודותיה. ספרותיה, תיאטריה וכל מכונותיה וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסדם. וכל נימוסי החיים הרעים והחטאים כליל יחלופו. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אני חושב שאם להיות אובייקטיביים, אז אפלטון מאוד צודק. זה מתבקש לומר מה שהוא אמר בפוליטאה. כל הבעיה שזה מאוד קשה להתנגד ליצר הזה של אסתטיקה, של יופי, של תיאטרותיה וספרותיה וקולנועיה וכל הדברים הללו. זה מאוד קשה להתמודד מול השדר התרבותי. אבל כשאתה מסתכל מה אומר השדר הזה, אז הם, כמו שאומר פה הרב, הם הורסים את העולם. טוב, נראה אולי בשיעור הבא מה, עוד כמה דוגמאות לסוג כזה של האומנות. נעצור כאן.